פרק כ"א, פסוק י"ב, אנחנו אומרים, מכה איש ומת מות יומת, כן? אבל מות יומת. זה אחד הפסוקים שנאמרו לגבי הדין של הורג נפש. גם שהורג, העונש שלו הוא מכה איש ומת מות יומת. זה מי שהורג ומזיד, אדם שהתכוון להרוג והרג. אבל באשר אומר הפסוק, באשר לא צדה, אדם שלא התכוון להרוג, כן? לא צדה. צדה, מה הכוונה צדה? ערב לו. התכוון אליו, התכוון להרוג אותו, לשון ערב. באשר לא צדה, והאלוקים נע לידו, הקדוש ברוך הוא זימן לידו, זאת אומרת, משמיים זה קרה, האלוקים נע לידו, ושמתי לך מקום אשר ינוס שם. פה בפרשה לא מבואר מה העניין של איפה זה המקום ההוא, ומה זה הדבר הזה, אבל בעצם זה הדין של הרי מקלט, נכון? הדין של הרי מקלט, של אדם שרצח בשוגג, הקדוש ברוך הוא שם לו מקום לחוטאים, מקום מסוים שהם יכולים לברוח לשם ולהינצל. כן, דין גלות לעיר מקלט. ושמתי לך מקום אשר ינוס שמה. דבר ראשון, יש פה רשי, רשי אומר, מה זה והאלוקים נינה לידו, ולזימן לידו את הדבר הזה שהוא יהרוג. למה הקדוש ברוך הוא מזמן דברים כאלה? למה תצא זאת מלפניו? למה הקדוש ברוך הוא עושה דבר כזה? אומר רשי, הוא שאמר דוד, כאשר יאמר משל הקדמוני, מרשעים יצא רשע. מה זה משל הקדמוני? זה אומר, דוד המלך מסיים, לדבר שנאמר בפסוקים קודמים. דבר שנאמר כבר בפסוקים קודמים, הוא אמר לשאול, כאשר יאמר משל הקדמוני, המשל של קדמונו של עולם, מי שקדם לעולם, משל הקדמוני זה התורה, שהיא משל הקדוש ברוך הוא שהוא קדמונו של עולם, מרשעים יצא רשע, הקדוש ברוך הוא מזמן לרשע שנופל ביד רשע כיוצא בו. זה הכוונה, מרשעים יצא רשע. אם רע בעולם צריך לצאת, הוא יצא דרך הרשעים. מרשעים יצא רשע. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מזמין את הרשע הזה, צריך לפעמים שיהיה רשע בעולם, וזה יש את הרשעים, הם עושים את זה. הוא גורם שמהרשעים יצא הרשע. בהיכן אמרה תורה מרשעים יצא רשע? איפה זה כתוב במשל הקדמוני? אומר, למעשה דוד המלך ממשיך ואומר, בידי לא תהיה בך. כן, לא אני יהרוג אותך. את דוד לא אומר שהוא לא יהרוג את שאול, כי מרשעים יצא רשע. גם אם אתה צריך למות, זה יקרה על ידי מישהו אחר, לא על ידי. וידי לא תהיה בך. אז זה המשך דברי המשל בעצם. מרשעים יצא רשע. אומר רשי, מה זה מרשעים יצא רשע? איפה זה כתוב בתורה? והאלוקים מינה לידו, שהקדוש ברוך הוא זימן לבן אדם הזה, לרוצח בשוגג, להיות הרוצח. הקדוש ברוך הוא לא צדה, ואשר לא צדה, והאלוקים מינה לידו. במה הכתוב מדבר, אומר רשי בשני בני אדם, אחד הרג שוגג ואחד הרג מזיד, זה היסטוריה. בהיסטוריה אחד הרג שוגג ואחד הרג מזיד. ולא היו עדים בדבר שיעיד. אין עדים. מה קורה כשאין עדים לא על הרצח בשוגג ולא על הרצח במזיד? זה לא נהרג וזה לא גלה. אם אין עדים זה לא נהרג, זה לא גולה. והקדוש ברוך הוא מזמן לפונדק אחד. הקדוש ברוך הוא מביא אותם מאותו מקום. זה שהרג במזיד יושב תחת הסולם. וזה שהרג שוגג עולה בסולם ונופל על זה שהרג במזיד ואוזו. ואז במקרה ההוא ועדים מעידים עליו ומחייבים אותו לגלות. נמצא זה שהרג בשוגג גולה, זה שהרג במזיד נהרג. איך אומרת הגמרא במכות? קודם תפיד המדבט, זה גם מכיל את הספתי חכמים, יש לו פה כמה שאלות. שואל מה זה העולה. הרי בדרך עלייה לא גולים. הרי הכלל הוא ברוצח ושוגג. כשהוא עולה בסולם, בדרך עלייתו, אז הוא פטור. בדרך ירידתו הוא חייב. אותו דבר עולה, זה דבר אחד. דבר שני, למה מגיע לו מכה? וזה שנופל. למה מגיע לו מכה? רגע, זה שהוא צריך לגלות, מצוין. אבל למה הוא אמור ליפול מהסולם? מה המכה הזאת שמגיעה לו? דבר נוסף, מה חייב מי שהרג בשוגג, מי שהרג במזיד? איזה עונש הוא מקבל? חי. זאת אומרת, הרג. איזה עונש הוא מקבל פה בציור של רשי? גילה, למה הוא מקבל עונש יותר חמור? טוב, אז באמת הספרי חכמים אומר, כגון שהיה סייף בידו ונפל עליו בהרגו. אז בכלל לא, הוא לא נפל מהסולם. נפל לו סייף ביד, כשהוא עלה בסולם. אז בעצם העלייה בסולם לא קשורה, אז לא קשור לדרך עלייה ודרך ירידה. אז סתם, סיפור כאילו חייב להיות בעולה בסולם, מה הקשר עולה בסולם? תגיד, שיהיה סייף בידו, ויפול לו ועליו, כאילו, קומה שנייה. מה הסיפור בו אם עולה בסולם? אם אתה מכניס פה סייף לסיפור, שהסייף הוא זה שנופל, זה שם הסיפור חכמים, זה באות סמך, צריך לומר, כגון שהיה סייף בידו, ונפל עליו והרגו. ואם לא, כן לא מתקיים בזה מיטתו, שהרי רוצח נידון בסייף, וזה נופל עליו, זה אבק אין סקילה. אז בכלל זה הסייף שנפל. אז זה גם מתרץ את הקושיות הקודמות. גם כן, למה בעצם זה לא דרך עלייה, זה לא דרך ירידה. סייף שנפל מהיד זה שוגג, בלי קשר. אבל אמרתי עם אבא של אשתי, אז הוא יש לו את הפירוש שלו. הוא רוצה לומר שמדובר פה בעצם שהשליזה מהסולם נופלת. זאת אומרת, הוא יורד בסולם, עולה בסולם. מראה אומרת שבסולם רעוע, שהשליבות, יש חשש שהן לא מחוברות, אז הוא יהיה חייב. אם זה שליבות חזקות, אז פתור. מדובר באופן שחייבים על השליבות שנופלות. מדובר פה על שליבה שנופלת, והשליבה היא כמו סכין, היא סייד, אז היא יורדת וחותכת אותו, משצפת אותו, תוך כדי ירידה. אז לא חייב להיות שזה דרך עלייה עולה בסולם, ודרך על השליבה, וכשדורך על השליבה עצמה, זה כן עכשיו דרך ירידה. הוא עולה ויורד, נגמר, אבל זה ירידה, עלייה. אז בדרך, זה נופל, דורך על השליבה, ולא, הוא גם לא נופל ולא מקבל מכה, כשהוא לא מגיע לו, הוא לא מקבל. אז כשהשליבה נפלה והיא ערכה אותו, ככה הוא רוצה לומר. זה יותר טוב מהסייף שהוא מקום. מסייף זה בכלל סיפור אחר. פה, כן נכניס את זה לסיפור של הסולם שעולה בסולם, אבל כמו שהגמרא שם בתפקיד המוצא, זאת אומרת שיש אפשרות גם ששליבה התפרקה מהסולם ונפלה עליו וערכה אותו, לא מדובר באופן כזה של שליבה. למעשה, נכון, יש באמת מהלך כזה, וזה שואלים לגבי בן צורר ומורה. בן צורר ומורה נהרג על שם סופו. אמרה התורה, ימות זכאי ואל ימות חייב. סופו של זה שמבקש לימודו את מה שהוא התרגל ואינו מוצא, אז מה הוא עושה? סופו יושב בפרשת דרכים, מחלם ממונו של אביו, בסוף יושב בפרשת דרכים, הורג את הבריות, מלסם את הבריות, הורג את הנפשות, אמרה התורה, בירושלמי יש תוספת לסוף משכח את תלמודו, אמרה התורה, ימות זכאי ואל ימות חייב. טוב, אבל לסוף משכח את תלמודו גם לפני עצמו, אבל אמרה התורה, ימות זכאי ואל ימות חייב, יפה. מה יהיה בסוף? שלא הורג את הנפשות. הורג את הנפשות חייב, סייף, הרג. המיטה השלישית מתוך החומר של ארבע מיטות בית דין. איזה מיטה נותנים לבן צורר ומורה? קילה, המיטה החמורה ביותר, למה? אז זה אחד התירוצים שאומרים, ואחד התירוצים שהוא יעשה את זה גם בשבת. תירוץ שני, נראה לי, מהריל דיסקין אומר, רבי שואל דיסקין אומר, בעיקרון על פעמיים סילה, על פעמיים הרג, היו אמורים לעלות בדרגה של מיטה. זאת אומרת, לא הרג, אלא שריפה. שלוש פעמים, סילה. זאת אומרת, זה משתדרגים. רק מה הבעיה? בבית דין אי אפשר לתת מיטה יותר חמורה, כי אז העדים יגידו, זה עדות שהיא אתה יכול להזימה. מה תגיד? הם יגידו, אנחנו באנו לחייב אותו הרג. אם עכשיו הוא מקבל תפילה, לא, לזה לא התכוונו. אנחנו הרי לא מעידים על שלוש מקרים בבת אחת, כמו שיש לגבי זוממי בת כהן. תוספות במכות מביא את זה במוד הראשון, מגבר הבת המדרים בסמך. יש את הסוגיה הזאת שאם יוצא מיטה אחרת ממה שהם התכוונו, אז אי אפשר לחייב אותם, כי זה עדות שהיא אתה יכול להזימה, ועדות שהיא אתה יכול להזימה לא תופסת בכלל. יפה, ולכן אנחנו לא יכולים לחייב סקילה על מעשה שיתרו בו. מה יתרו בו? כי הוא הלך להרוג, מה יתרו בו? הרג, הוא חייב לקבל את הרג. אצל מי? אצל תשאל על בן צורר ומורה או על רוצח? שתיאורטית הוא היה אמור אולי להיות חייב סקילה, ובפועל אין לנו אפשרות לחייב את זה בבית דין, אז נותנים לו הרג. לא היו, לא הגיעו. הגמרא שואלת הרי את השאלה הזאת לגבי שור הנזכר. כן, שור הנזכר, הגמרא אומרת שאם הוא הרג שלוש פעמים אדם, אז הוא חייב לשלם כופר. אז השאלה שואלת איך הוא הגיע לשלוש פעמים, הרי בפעם הראשונה כבר היה אמור להיות מת. לא אומר אותו שהרג שלושה באגם, הרג ופרח לאגם, אחרי שנגמר דינו, יש כמה יורים שם בגמרא בלמדה, זה מתרצת את העניין. אבל טוב, כך אומר מהרילדיס, אם אומר את העניין הזה, של בן תורי ומורה, היות לה, אנחנו מוכנים כבר מהיום עד שם סופו, הוא יערוק כמה פעמים, אבל הוא כבר כבר מעכשיו תפילה, כך אומר מהרילדיס. דרך אגב, מה זה היה לתוך משקח את תלמודו? אז את זה ראיתי הרב אלישיב מסביר בספר דברי הגדה, פירוש מאוד יפה. הוא אומר ככה, הילד הזה מתחיל לעשות שטויות, הולך אחרי התאוות ליבו, כן? אין לו שום מגבלה, שום חסם שיעצור אותו כשהוא רוצה משהו. בשר, יין, הכל לוקח, לוקח לעצמו כבר מגיל 12. בסוף מבקש לימודו את ההרגל שלו ואינו מוצא, הוא יידרדר, הוא יידרדר לפשע, יידרדר לרצח, מלסם את הבריאות, הורג את הנפשות. זאת אומרת, אבל כל זמן שהוא עדיין זוכר את הלימוד, יש לו עדיין קשר לתורה איכשהו, עדיין יש לו סיכוי. יום אחד הוא יתעורר, הוא יתפוס את עצמו, זה יהיה ערב יום כיפור, או ערב ראש השנה, או ערב פסח, או סתם יום של חול באחרי תוריים. זה יכול לקרות, יש סיכוי שהוא יתעורר. הרגע שהוא הגיע למצב של משכח את תלמודו, כבר אין קשר לתורה בכלל, אם ככה כבר ידעו את הכל. זהו, כבר אין סיכוי. כמו שראינו במימרה, נכון? והלכו דרך שלושת ימים במדבר ולא מצאו מים. מה הייתה התוצאה? מהדרגה הכי גבוהה של נבואה שעם ישראל היו במעמד קריאת ים סוף שראתה שיצרה על הים מה שלא ראה יחזקאל זמבוזי ויאמינו בהשם ובראשי עבדו. אז זה נאמר, זכרתי לחסד מאורייך, אהבת כלולותייך, הדרגה הכי גבוהה של עם ישראל, תוך שלושה ימים. שלושה ימים. והילונו העם על משה, לא גבוהים בתלונות, לא מאמינים אפילו שייתן להם מים. מה קרה? חזן הפריע להם השאלה הזאת. מה קרה? איך זה קורה בבת אחת? שלושה ילכו, דרך שלושת ימים במדבר ולא מצאו מים, אומרים אמרת הגמרא בבקמה תחתידת, שלושה ימים בלי תורה. כשראו נביאים שזה מה שקורה בזמן של יובש מתורה, עמדו ותפנו להם לישראל, שלא יעברו שלושה ימים בלי תורה. קריאת התורה בשבת, קריאת התורה בשני, קריאת התורה בחמישי. עם ישראל כולו לא יהיה במצב של בלי תורה. יש כאלה שלא שמו קריאת התורה. אבל עם ישראל ככלל לא יגיע לכזה מצב של יובש. אבל רואים גם שבמדינות שהגיעו כל הציבור למצב של יובש תורני כזה, זה לא לקח הרבה זמן עד שהיהדות התפרקה, ממש התפרקה. קהילות שעמדו אלפי שנים, שהצליחו לנקות אותה מתורה, יובש מתורה, ממש לא נשאר כלום. בחלק ממדינות חבר העמים, שהיה ממש, כאילו לא היה תורה בכלל, וממש 70 שנה זה לא הרבה זמן, וממש התבוללות קשה מאוד והכל. כאילו, איפה שיש תורה, למרות שזה לא כל הציבור לומד תורה, אבל יש חלק מהציבור שלומד תורה, אז עדיין הציביון נשמר. נשמר איזה משהו, פחות התבוללות, יותר שבת במובן כזה או אחר, יום כיפור. יש, קיים איזה, אני לא יודע להגדיר את זה הפולקלור, אבל קיים איזשהו רציבות, מים, קצת מים של יהדות. אבל ברגע שנגמר תורה, לא היה ישיבות, נסגר הברז של התורה, אבל זה פשוט קהילה מפוארת של 3 מיליון יהודים. זה לא קרה? כן, 3 מיליון יהודים. כל הכל מתחילה אחר כך. אבל אתה רואה שאתה משווה באותו זמן קהילות לא דתיות אחרות במקומות אחרים בעולם שהיה ישיבות, ואתה רואה הבדל גדול. זאת אומרת, אוכלים חזיר, לא אוכלים חזיר, שמים יום כיפור, לא שמים יום כיפור. הקהילות שיש לנו בחבר העמים, אתה רואה גם ניסויים עם גויות, הכל היה הרבה 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 יותר גרוע, בלי השוואה להם, אפילו פה בארץ, בקיבוצים, ארצות הברית, נכון. היום, כן. החופש, כן, זה דבר מסוצל. המדיטציה. הטילי נינה מיד אחי מיד עיצב, ולא ברור מה יותר גרוע. אבל בסדר, עכשיו ישמרנו. בכל אופן, נחזור ענייננו, אז אומר, או, אומר הרב ינשי, בסוף משכח את תלמודו, או ברגע שהוא משכח את תלמודו, אמרה התורה, יחוץ לכאב, אני מצטער. אם ככה כבר אין לו סיפור. כי כל אשר יחובר לחיים, יש תקפה. כל מי שמחובר לתורה, יש לו קשר לתורה, עדיין יש תקווה, עדיין יש תקווה שהוא עוד יצליח, להתאושש, לצאת מזה. טוב, בכל אופן, אז יש לנו באשר לא סדה, והאלוקים מינה לידו. הגאון מבין למסביר שיש פה שתי חלקים. באשר לא סדה, בן אדם שלא התכוון. מה זה בן אדם שלא התכוון? אדם שלא התכוון זה האלוקים מינה לידו, הקדוש ברוך הוא זימן לו. הקדוש ברוך הוא זימן לו זה בן אדם שממש, אתה יודע, לא, זה לא אשמתו בכלל. אז זאת אומרת, זה שתי שלבים. השלב הראשון היה כשהוא רצח אז בשוגג, ואשר לא סדה. ועכשיו כשהוא הגיע לפונדק והאלוקים אינה לידו, שתי שלבים שונים. מה שרשי אומר באלוקים אינה לידו, הקדוש ברוך הוא זימן לו את הסיפור הזה, זה קורה בסיפור הזה, בפעם השנייה, ברצח השני שהוא עשה. הרצח הראשון שהוא עשה זה ואשר לא סדה. אז זה לא האלוקים אינה לידו. והוא עצמו לא נשמר, הוא לא התכוון להרוג, הוא הרג בשוגג. ואז אחר כך, בשלב השני, באלוקים מינה לידו. הקדוש ברוך הוא זימן לו. טוב, ושמתי לך מקום אשר ינוס שמה. ינוס שמה וכי יזיד איש. כן, זה ההמשך של הפסוק הבא. וכי יזיד איש על רעהו לאורגו ועורמה. ומה הוא יעשה? וגם הוא יברח לעיר מקלט. אז לא, שם לא יעזור לו עיר מקלט, ויותר מזה, אפילו אם הוא יברח, לא רק לעיר מקלט, אלא למקום קדוש, כמו המזבח בעצמו. ואם מזבחי תיקחנו למות, אפילו מהמזבח בעצמו, תיקחו אותו, ואין דבר כזה שכביכול המזבח יסתור אותו מלקבל את העונש. יואב בן צרויה, הרי זה מה שהוא עשה, רץ והחזיק בקרנות המזבח, לא שהטעויות היה יואב באותה שעה, רק לכהנים שעושים עבודה וכו', וזו הייתה הטעות שלו, אבל בפועל זה לא עזר לו, זה לא עזר לו, והוא כן שלמה המלך הרג אותו. וכי ידיד איש על רעהו להורגו ועורמה, זה כבר כשבן אדם שמתכוון להרוג, ואם יזבחי תיקחנו למות. דרך אגב, יש פה פירוש מאוד יפה של הרב חידה. הרב חידה כותב, לכאורה, איך הורגים בן אדם? איך הורגים רוצח? תמיד הרוצח יכול לטעון, אם יהיה לו עורך דין טוב או יותר מזה, אם הדיינים יתענו לטובתו, אז הוא יוכל להתחמק מהעונש. הגמרא הרי במכות דף זין עמוד א' אומרת, ממש סוף הפרק הראשון, שאמר רבי עקיבא, אם אני הייתי יושב בסנהדרין, בתקופתו כבר לא היה סנהדרין, זאת אומרת, ב-40 שנה לפני החורבן גלו סנהדרין מלשכת הקזית וישבו בחנות, והפסיקו לנהוג, לדון דיני נפשות. אבל הוא אמר, אם אני הייתי יושב בסנהדרין, לא היה נהרג אדם מעונה. אמרו לו, אף אתה היית מרבה שופכי דמים בישראל. זאת אומרת, גם אם אתה לא הורג, אבל ברגע שאתה מצהיר על זה, אין, לא יהיה עונש מוות, בכלל, לרוצחים, גם אם לא, אם בציור שהוא הוצרה, יצרו בו, אל תראו תערוק, אם תערוק תקבל עונש מוות. והוא בכל זאת הורג. כן, גם במקרה כזה לא היית נותן לו משמוות, אז אתה מרבה שופכי דמים בישראל, אין? לא יהיה הרתעה. נכון, או, אבל כתוב גם ויצילו העידה. אבל כתוב גם ויצילו העידה. זאת אומרת שלעידה, לבית הדין, יש את התפקיד לנסות להציל אותו מהעונש מוות שמגיע. אז איך הם, אומר רבי, אז מרה שואלת, מה רבי עקיבא היה עושה בשביל את זה? מרה מביאה כמה פתרונות, ניוף, פתרון כזה, ורצח מה הוא היה עושה? זאת אומרת, מה הוא היה אומר? מי אומר לך? אולי נרצח, הוא חיפה. זאת אומרת שהוא כבר היה מת לפני כן, רק הוא היה עומד למות בין כוחו. או, אמרת לך הגמרא, ואם ינקחו אותו אחרי המוות, יראו שכל האיברים שלמים, הוא בריא והכל בסדר. אמרת הגמרא, יטען רבי עקיבא, לא, אבל אולי במקום סייף היה נקב. זאת אומרת, הוא סקר אותו בלב, בדיוק באותו מקום היה נקב, וככה אתה לא רואה את זה בגלל הזכירה. אומר רבי עקיבא, ככה הייתי מציל אותו ממוות. ודאי שזה לא נפסק להלכה. להלכה אנחנו קופצים שכן הורגים. אנחנו בפועל מבצעים את זה. אז בעיקרון לא חוששים לזה. לא חוששים אולי היה נקז אותו בדיוק במקום שהוא דקר. זה לא הגיוני. למה? אז בהלכה אנחנו מגיעים את זה מצד חוב. נכון? אם אנחנו רואים בן אדם ואין לנו שום סיבה להסתפק שהוא חולה, כנראה שהוא בריא. זאת אומרת, כמה שנוגע לנו שאלות הלכתיות. רואים ילד, אמא, שבאה עם הילד שלה. אולי זה לא אמא שלו, אולי ימצא אותו, ימצא אותו על העצים או משהו. אם הם גדלים ביחד, והכל בסדר, תוקלין על החזקות. אם הילד הזה יום אחד יגדל ויתחתן עם אמא שלו, זאת שמקובלת אצלנו, באה איתו מחוץ לארץ. לא ראינו לידה. היא באה מחוץ לארץ עם הילד הזה, וכולה רזות המינו קורא לה. אמא שלו היא מתנהגת ביתם הכל, מעולם לא היה שום פיקפוק בדבר. ביום אחד בא ומתחתן איתה, אבל אדם יקבל תקילה. כדין בעל אמו. תוקלים על החזקות. זה דבר גם מלטין על החזקות. יש כל מיני דברים כאלה שברגע שיש חזקה, זה בעצם סוג של רוב. יש גם רוב. הרבה דברים כאלה, היה לנו זה עכשיו בסוף ירמות, יש את זה עכשיו בכתובות, זה עניין הזה יום הבא. אבל יום מכל הנושאים האלה, זה עניין שסומכים על רוב. נכון. מה, איך אתה לא סומך על רוב? לא, סתם זה, הוא, רבי עקיבא בעצם סובר שיש דין הטלה. זאת אומרת, יש מצווה להציל בכל מה שאפשר להציל. אבל הרב חידה אומר, וכי יזיד איש על רעהו להורגו בעורמה. בן אדם שבא לרעי, איך אתה נותן לו עונש מוות? איך אתה נותן לו עונש מוות? אולי היה נקב במקום צי. אתה אומר, אני סומך על רוב, שכנראה, או חזקה, שכנראה הוא היה בריא. אז הוא אומר, בוא אני אוכיח לך שיש דבר כזה שהולכים אחרי הרוב. איפה מצאנו שהולכים אחרי הרוב? הגמרא מביאה לעניין של רוב, שתי ראיות, שתי מקורות. דבר אחד, אבא ואמא. התורה באה ואומרת לך, מכה אבי ואמו חוק יומת. אמו בסדר, אבי, איך אתה יודע? איך אתה יודע שהוא אבי? רק מה? רוב בעילות עליך. אבל אם יש זוג נשוי, יש להם ילד, אז כנראה שהוא אבא שלו, ואנחנו לא חוששים אולי מישהו אחר הוא האבא. מאיזה דין? מדין רוב, מדין חזקה. איך זה סוף אני? יכול להיות, יכול לא להיות, זה לא חשוב, ואולי זה דוד. איך אתה יודע? בן דוד, מה? זה לא דווקא, ה-DNA זה שאלה גדולה מאוד הלכתית. אנחנו מסתמכים על DNA להלכה בשביל להוכיח אבהות או דברים כאלה במקומות שיש שאלה. אני מתכוון מבחינה הלכתית. אבל זו שאלה גדולה. אבל לגבי זה, אנחנו יודעים, מכים, זאת אומרת, בן אדם שעשה את זה, מכה אביו, הוא יכול לבוא ולדון, לא רוצה אבא שלי תוכיח, לך תוכיח. רק לא, תמכים על זה, על הרוב, רוב בעילות, אם הוא היה האבא, אם הוא היה הבעל של האמא באותה תקופה, אז רוב בעילות עליך אחר הבעל. ולכן תומכים על רוב. עוד דבר, אנחנו מקריבים קורבנות, נכון? קורבן עולה, מקריבים אותו כליל. אתה בדקת את כל האיברים, פתחת אותם, בדקת מיוחדים שהוא לא טרפה, הבאמה יש הרי 18 טרפות בבאמה. אבל לנו יש בפועל הרבה יותר, בחוסר ידיעה, כי אנחנו לא יודעים במדויק מהם ה-18, ואנחנו מחמירים גם וגם. אבל יש 18 טרפות בבאמה, חי טרפות. אז ו-18 טרפות בבאמה, אנחנו בודקים הכל? לא בודקים. למה? אם באמה, כנראה היא בריאה. היום יש הרבה דברים שאנחנו בודקים, זאת אומרת, בקשרות, הם בודקים. אז יש תשובת הריבוש. אבינו יצחק בר ששת, שהוא אומר שכשיש מיעוט מצוי, יש חובה לבדוק. מיעוט מצוי. השאלה מה ההגדרה של מיעוט מצוי, וגם בזה יש מחלוקת היום לגבי העופות, יש קשרויות שנוהגות ככה, קשרויות שנוהגות אחרת, לגבי צומת הגידים, האם בודקים ברגל, כל מיני שאלות כאלה. אבל בגדול, מיעוט מצוי צריך לבדוק, אם אין מיעוט מצוי לא בודקים. ולכן בבהמה למשל, בודקים כיום רק, בעיקרון בודקים רק ריאות, זה מה שכולם בוקים, כי זה מגרעות כבר נהגו כל השנים לבדוק מידים נקבע ריאה, או פירקות שיש בריאה, וחוץ מזה יש גם את הלשקעים, שכיום מחמדים גם כן על נקובת הקרס. זאת אומרת, בעימה שהם נקבו את הקרס שלה, היא גם כן דרפה. היום עושים ניתוחים, או שיותר מזה, יש להם גזים הרבה פעמים, לפרות, העגלים. יש להם גזים, והגזים האלה עושים להם שעדים גדולים, והדרך שמנקדים את זה, מחדירים להם כינור או משהו, וזה יוצא. הבעיה היא שלפי ההלכה זה גורם בעיה של, יכול להיות שזה גורם בעיה של נקובת הקרס. יש חלק שמחמירים, חלק שלא, אבני השביטיר, נושא רחב מאוד בפני עצמו. יפה, אנחנו עושים את זה? לא עושים את זה. למה? למה? סומכים על רוב. זה נקרא רוב. אז יש למעשה, הגמרא מביאה שתי מקורות שסומכים על רוב. א', לגבי קורבנות, אתה רואה שהתורה אמרה לך להעלות את הבהמה לקורבן, למרות שאתה לא יכול לבדוק, מוודאי לא טרפה, אתה מסתמך על רוב בהמות שלו, אתה מסתמך על זה גם לגבי הקורבן הזה שאתה מעלה אותו, למרות שאין לך הוכחה לכל פרט. ודבר שני, שמכה אבי ואימו מקבל עונש מוות, ואני מסתמך על רוב שזה אבא שלו. ואין לי אפשרות אחרת, ואני מסתמך על רוב, זה לאו דווקא אם נולדו בבית האסורים או משהו כזה, מכה אבי ואימו חייב. אומר החידה, זה מה שאומר רומז בו בפסוק, וכי יזיד איש על רעהו להורגו ועומה, שבן אדם בא והורג מישהו אחר, איך אני יכול להרוג אותו? אולי היה נקב במקום צי, אולי בדיוק איפה שהוא דקר אותו, היה נקב, כמו הטענה של רבי עקיבא להציל. אז הוא אומר לך את התשובה, לא, אני מסתמך על רוב, מאין מזבחי תיקחנו למור. מזה שאתה רואה שמקדינים על המזבח, קורבנות, ומסתמכים על רוב, מאין מזבחי תיקחנו למור. ודבר נוסף, הוא מכה אביו ואימו, מות יומת. הוא מכה... לא, מה הראייה השנייה של הגמרא, אתם סומכים על רוב? ממכה אביו. מכה אביו, מי אומר, הוא דין מלאך עבור ההוא, אולי זה לא אבא שלו? אז הוא אומר, זה הסביר של תפסוקים, וכי יזיד איש על רעהו לאורכו ועומה, ואם מזבחי תיקחנו למות, הוא מכה אביו ואימו, חוף יומת. דרך אגב, הרבינו בחיי, כותב פה, וכי יזיד איש על רעהו לאורכו ועומה, ואם מזבחי תיקחנו למות. הוא אומר, יש מקום, אולי להרגיש רחמים, על אותו אחד שהרג הרוצח. פתאום יתחילו כל מיני, אני יודע, זכויות אדם, וכל מיני ארגונים, יבואו וירחמו על הרוצח, וידאגו לו, ויש הרבה תיאוריות כנראה, שצריך לרחם על הרוצחים, לא? לאהוב אותם, מה זה? אמנסטי. יש ארגון, ארגון לשמירה על רוצחים. על כל פנים, אבל יש, יבואו כל מיני וירחמו. אומרת לך התורה, לא, אל תרחם. מאם יזבחי, גם כתיקח אלה למות. הרחמים האמיתיים הם להתאכזר על האכזרים. כשאדם הוא אכזר, אדם הוא רוצח, לתת לו את העונש, זה הרחמים האמיתיים. כשאדם עושה את מה שצריך לעשות, אז איך כאן נאמר לגבי עיר הנידחה? ונתן לך רחמים וריחמך וירבך. אדם חושב שהנה אני עושה עכשיו מעשה אכזריות, אני הולך והורג את עיר הנידחה, אז זה כאילו מעשה שלילי, מעשה לא חיובי. לא, זה המעשה החיובי, זה מה שהתורה רוצה שתעשה. אז המעשה הזה, לא רק שהוא לא יביא לך יצרים רעים, כמו שהאור החיים הקדוש כותב, הוא דיבר, שהוא בעצמו דיבר, עם הרוצחים, הקליינים, המוסלמים שם, של, שהיו במרוקו, שהיו הורגים, הם אמרו לו שיש להם תאווה גדולה מאוד להרוג. ממש, זה כאילו ריגוש מאוד מאוד גדול אצלם להרוג. כן, נכון. כן, רחמים מהם מהרצלר. ברגע שבן אדם רוצח, הוא אומר, איך להתפתח להם כזה כרצון גדול לרציחה? כי הם רצחו הרבה. אז להתפתח אצלם, זה נותן להם את התחושה שהם, כאילו, מה, אלוקים בעצמו. הם יכולים לקחת חיים. זה נותן להם איזו תחושה כזאת חזקה מאוד, של הוא לוקח חיים, הוא נותן חיים, זה בידיים שלו, אם ההוא ימות או ההוא יחיה. יש נפוליאון, אה? ברגע שהוא מתרקד, אתה מתמכר לזה, כן? זה עוד התפקרות, אפשר לשמור. אז הוא אומר, אבל פה, במקרה הזה, שנתן לך רחמים, וריחמך וירבך, הקדוש ברוך הוא ייתן לך רחמים בכל זאת. כי יזיד איש על רעהו לאורגו ועומה, מאם מזבחי תיקחן למות. אל תוותר לו בדבר הזה, כי הוויתור בעניין הזה הוא אכזריות, הרחמים, הרחמנים, זה הרחמים האמיתיים. השם יעזור שנזכה להיות רחמנים על רחמנים, וגם אכזרים על אכזרים, על הרחמנים והרחמנים, זה העיקר. זה יעזור שנזכה לגאולה שלמה. רבי חנניה בן עקשיא, 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 רבי ח